מאוד חשובים בכל מה שאנחנו רוצים לעשות בתיקון המידות ובעניין האישיות, ולהיות סבלנים. בעל עקדת יצחק אומר שהמידה הראשונה מכל ראשי המידות זה סבלנים. את מי שיש לו סבלנות יכול גם לתקן את המידות, יכול גם למעשה להתמודד עם כל האי-שביעות רצון שלו מעצמו ולבנות בנחת. מי שאין לו סבלנות, אז הוא לא מצליח לבנות את המידות שלו. הוא כל פעם מנסה לבנות מידות וכל פעם לא מצליח. אז ננסה קצת להבין מה זה סבלנות ואיך קונים את מידת הסבלנות, ולאור זה נוכל גם להשליך על שאר המידות. אז כמובן ש... כן, נביא ישעיהו אומר, בעד שיבה, כן, אני אסבול. כן, מה זה אני אסבול? פשוט סבל. אבל יש גם ביטוי אחר של, כן, סבלות מצרים. יש ביטוי אחר של סבל, לשון סבל. כן, מה זה סבל? אחד שסוחב דברים, נושא דברים. כן? סובלים אותו במותו, לוקחים את הקורבן במותו, נושאים אותו במותו. זאת אומרת, הסבל והנשיאה של דבר עלינו הם בסיס לסבלנות. זאת אומרת, היכולת שלנו להיות סבלים, לשאת סבל, מאפשר לנו להיות סבלנים. אדם שרוצה להיות סבלן חייב להיות אדם שעבר הכשרה לשאת סבל. בסדר? משהו מחייב קודם כל להתבונן על, על סבלנות בכמה מישורים. הסבלנות הראשונה, וזה עוד לפני שאנחנו מנסים להבין מה חז"ל מלמדים אותנו על מידת הסבלנות, הסבלנות הראשונה היא הסבלנות של האדם עם עצמו. זאת אומרת, אדם שאין לו סבלנות לעצמו, כלפי עצמו, זה שורש החוסר סבלנות. זאת אומרת, הדבר הראשון זה אני צריך להיות בעל סבלנות לעצמי. אפשר להגיד, אני צריך לסבול את עצמי. יש אנשים שלא סובלים את עצמם. זאת אומרת, הם ממורמרים על עצמם, הם לא מרוצים מעצמם, יש להם טרוניה על עצמם. הם לא סובלים את עצמם. אין להם סבלנות לעצמם. אז הדבר הראשון שצריך זה סבלנות לעצמנו. על הבסיס הזה, סבלנות לאחרים. זאת אומרת, יש אנשים שלא סובלים אנשים אחרים. אין להם סבלנות בשביל אנשים אחרים. אין להם סבלנות לילדים, אין להם סבלנות לבוגרים, אין להם סבלנות לטיפשים, אין להם סבלנות לחילוניים, אין להם סבלנות לחברים, אין להם סבלנות לבלגלים. זאת אומרת, היכולת לסבול אחרים היא בסיס לסבלנות לאחרים. אחרי זה צריך סבלנות ל... נקרא לזה לא לאנשים אלא לאירועים, להתרחשויות, לחוקים, לפקקי תנועה, כן? זה לא מישהו מסוים, לסדרי מדינה, כן? להתרחשות שבסביבה. צריך סבלנות לזה. ולבסוף צריך סבלנות לעולם כולו. קר, יורד גשם, חם, מזים, לא יודע. צריך סבלנות. אדם שאין לו סבלנות לחום או לקור או לרוח או לכל מיני דברים אחרים, ליתושים, לזבובים. נמאס לי מהם, עושה מצוד, מנסה לצוד את כל הזבובים באזור. זאת אומרת, אדם חסר סבלנות. בסדר? מה קרה שאתה נהיית כזה? חוסר סבלנות לעולם. אז אנחנו צריכים ללמוד איך אנחנו מתקרבים למידת הסבלנות. אומר השל"ה הקדוש שמי שיש לו יכולת וסובל, זה נקרא סבלן. יכולת למה? לפעול, לעשות וכולי. אדם שלא מסוגל לכלום לא נקרא סבלן. זאת אומרת, אדם שהוא ברמה של אדישות או חוסר מסוגלות, אז הוא לא סבלן לדבר הזה, הוא פשוט לא מסוגל. אבל אדם שמסוגל לפעול, מסוגל לעשות, מסוגל אפילו לפגוע באחרים, אבל הוא לא פוגע, זה אדם סבלן. כן? הוא סובל את התהליך, את ההתפתחות, וזה למעשה היסוד הראשון במידת הסבלנות, זה היכולת שלנו להבין שהעולם שלנו נברא כדי שיהיה בעולם הזה תהליך. כדי שיהיה בעולם הזה מצב של התפתחות הדרגתית, לא זבנג וגמרנו, אלא לאט לאט. ההפך מפינוק. כן? זאת אומרת, מה זה מפונק? מפונק זה לא אחד שנותנים לו נשיקות ומחבקים אותו, זה מישהו שאוהבים אותו. מפונק זה אחד שרוצה כל דבר מיד, בלי תהליך. והדבר השני שמאפיין מפונק, שהוא לא מוכן לסבול. הוא רוצה שיעשו במקומו. הוא לא רוצה להתאמץ. זאת אומרת, ילד קטן שצריך לקפטר כפתור, אז להצליח להכניס את הכפתור לתוך זה, זה ממש סבל. זה מעייף, זה מייגע. אמא, תקפטרי לי. אל תהיה מפונק. אתה יכול כבר לקפטר, תקפטר. לאט לאט תסבול קצת, לא נורא. תסבול קצת כשאתה קושר את השרוכים של הנעליים. בסדר? זאת אומרת, מה זה לסבול קצת? זה להתרגל, להתאמץ. מאמץ גורם לקצת סבל. תמיד. אז להתרגל קצת לסבול, זה דבר אחד. והדבר השני, זה להבין שהמציאות היא לא זבנג וגמרנו, שלום עכשיו, הכל עכשיו מושלם. אלא יש תהליך. ילד קטן שרוצה הכל עכשיו, למעשה הוא חסר סבלנות. מי שחסר סבלנות לא יכול ללמוד סוגיה בגמרא. למה? כי צריך סבלנות. ללמוד את הגמרא, שואל שאלות, ללמוד ראשונים, אחרונים, צריך סבלנות. אחד שהוא מפונק, הוא רוצה לדעת את כל הסוגיה בלי ללמוד אותה. הוא רוצה לדעת את המסקנות, את כל השיטות, בלי ללמוד. אז לפעמים יש לו אולי איזה רב טוב שעושה לו את כל העבודה, אז הוא בשלוש דקות, אם הוא גאון, אז הוא קלט את כל הסוגיה, אבל הוא מפונה, הוא לא מסוגל ללמוד. ילד כזה לא מסוגל ללמוד בבית הספר לקרוא. כי לקרוא זה א', ואחרי זה ב', ואחרי זה ג', ואחרי זה ד', הוא, למי יש סבלנות כזה? הוא רוצה את כל הא' ב' בשעה, בשיעור הראשון. אותו דבר הוא לא יכול ללמוד חשבון. כי אין לו סבלנות. כי 2 ועוד 2, 4, 3 ועוד 3, מי יש סבלנות לזה? הוא רוצה לדעת את כל המתמטיקה מיד. אז הוא לא מצליח ללמוד. הוא רוצה להרוויח כסף. הוא כבר גדול, הוא כבר בן 10. אבל הוא, כדי להרוויח כסף, מה צריך לעשות? ללכת לעבוד, לא יודע, אין לו סבלנות. אז הוא לוקח מהארנק של אמא שלו. כי אין לו סבלנות שיתנו לו כסף, לא? וכשהוא מבוגר ואין לו כסף, אז הוא גונב מהבנק. הוא שודד אנשים. כי אין לו סבלנות ללכת לעבוד עד שהוא ירוויח מיליון שקל, אוף. הוא יעשה איזה מכה אחת בבנק ויהיה לו בבת אחת 2 מיליון שקל, מצוין, אין לו סבלנות. אדם כזה, אין לו סבלנות, לחיי נישואין וכו'. בקיצור, פינוק זה חוסר הסבלנות שהורס את החיים לגמרי. לסבול. כן. אז דבר ראשון, צריך להתאמן ממש, לא, אני אגיד זה בצורה אולי קיצונית, לא לחשוב כל הזמן שמה שאני רוצה צריך להיות מיד. זה נכון, הורים שיש להם ילדים, וההורים כל הזמן אומרים לילדים, נו, מיד, מיד, עכשיו, קדימה, שים את התיק, הולכים מיד. הילד מתרגל לזה שהכל מיד, עכשיו, מיד, עכשיו, עכשיו, עכשיו. בוא לאכול, עכשיו. בוא לזה, עכשיו. אז הוא מבין שאין סבלנות בחיים. אמא צועקת לילדים, עכשיו לבוא למטבח. תח. רגע. העכשוויזם הזה, המיד הזה, יוצר מצב שהילדים מתחנכים להיות אנשים לא סבלניים. ואז ההורים לא מבינים למה הילד הוא לא סבלן. הוא משהו... מה שהוא לא מקבל מיד. הייתי השבוע באיזו שמחה משפחתית, אז הורים של תינוק בן שבועיים, שבועיים, שמעתי עם מישהו שואל את האבא, נו, איך התינוק החדש? איזה ילד מקסים, אבל מה? מה שהוא רוצה צריך לתת לו מיד. הוא מתפוצץ אם הוא לא מקבל מיד. איזה ילד בן שבועיים, מה? איך? עכשיו, צריך להכיר את האבא, זה בדיוק האבא. אבא הזה, אם לא, הוא שובר את הכלים. בורח מפה, לא מתאבר. התינוק שלו עוד לא נולד, רק שבועיים הוא כבר יודע שהתינוק הזה, אם הוא לא מקבל מיד, בום, שובר את הכלים. הוא אומר, הוא מתאר, הוא לא מתחיל לצרוח בעדינות. ברגע שהוא צריך משהו, מיד זה הווליום הכי גבוה. הוא לא מקשיב לאיתותים של התינוק הקטן לפני זה. הוא מתחיל ככה, לא שואל, הוא מתחיל לפקוט, נו, בסדר. אבל הוא כבר מראש יודע שהבן שלו הוא חסר סבלנות, מפונה. אז צריך להתאמן בעצמנו, על עצמנו קודם כל, להתאפק. איך עושים את זה? עבודה ממשית פיזית. זה אומר, אתה רעב עכשיו, ואתה רוצה עכשיו מיד ברגע זה, תתאפק 3 דקות. תתאפק 3 דקות. עכשיו תלמד עוד קצת. עכשיו אתה רוצה משהו? עוד רגע. זאת אומרת, זה לא אומר, אם קבעת פגישה עם מישהו, תגיע בזמן, כן? כי לא לצייר אותו. אבל מה שתלוי בך, אם אתה יכול, יש אנשים שהם רעבים, אתם פותחים את המקרה, מתחילים לזול גלידה ושוקולד ולא יודע מה, חכה, תכין ארוחה בריאה, עוד שעה ככה. להתאמן על זה שאני דוחה את ההשגה של המטרות שלי, ויש תהליך כדי להגיע אליהם. אז להתאמן על זה. דבר נוסף, נצטרך ללמוד קצת על כל העניין של השלווה והנינוחות, אורך הרוח שנובעים מזה, מתוך כך הופעת הסבלנות. אבל עקרונית, כשאנחנו לא סבלניים, לא סבלנים, התופעה שמופיעה היא מידת הכעס. זאת אומרת, הגורם הראשון לכעס זה חוסר סבלנות. ואומר, מה זה כעס? כעס זה שהציפיות שלנו לא מתממשות בקצב או באופן שאנחנו רוצים שיתממשו. זאת אומרת, אני רוצה משהו מסוים, וזה לא קורה. אני מאבד שליטה, כועס. זה כעס. אין לי סבלנות בדרך להשגת המטרה, בדרך להופעת הרצון שלי. אני רוצה משהו. זה לא קורה, אז אני קורא את זה. אני רוצה שמישהו יעשה משהו מסוים. אין בעיה, יש תהליך, סבלנות. אני לא מוכן ששום דבר יפריע להופעת הרצון שלי. כן? הרצון שלי צריך להתממש באופן שאני רוצה שהוא יתממש. אז צריך סבלנות גם כשזה לא באופן שאתה רוצה שיתממש. כן? השורש החיובי של מידת הסבלנות זה מה שדיברנו באחד השיעורים האחרונים ביום ראשון, זה ההבנה של השגחת השם וההכרה שהכל לטובה. אז ברגע שאדם יודע שהשם משגיח עליו, ברגע שאדם יודע שזה לטובה, יש לו כוח להתמודד עם הדברים שהם לא מוצאים חן בעיניו. ואני מזכיר, השגחת השם זה התערבות אלוקית בעולם. או לא מדובר עכשיו על ידיעת השם או על השפעת חיים, אלא הקדוש ברוך הוא מתערב לנו בחיים והכל לטובה. כל התערבות אלוקית, כל הבריאה בכלל, וכי הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב. אם אדם מבין שכל התהליכים שהוא עובר הם לטובה, יש לו סבלנות. אם אדם לא מבין את זה, אין לו סבלנות. כי הוא אומר, בשביל מה זה? סתם אני סובל. זה כמו אחד שנותנים לו לסחוב על הגב איזה סק, אומרים לו, תלך עם הסק הזה 30 קילומטר. למה? סתם. אין לו סבלנות לזה, לסבול את זה, לשאת, להיות סבל של זה. אז הוא זורק את זה, אם הוא יכול. ואם לא, אז הוא כל הדרך מתמרמר. כל אדם אומר, בשביל מה זה? מה קרה לכם? השתגעתם? מה? כן? לעומת זאת, אם הוא מבין שבתוך השק הזה יש מלא יעלומים, והוא מביא את זה כדי להכניס את זה לבנק, כדי, הוא סוחב את השק הזה מבסוט כל ה-30 קילומטר בשירה וריקודים. זה אותו משקל בדיוק. כן? זאת אם אני מבין שזה לטובה, יש לי כוח לסבול גם דבר כבד, גם דבר קשה. אם קשה למישהו ללמוד גמרא, והוא מבין שהקושי הזה בונה אותו וכו', יש לו סבלנות לזה. אבל מישהו חושב שאם קשה לו ללמוד גמרא, כנראה שהוא מפגר, יש לו בעיות זה, אז הוא כל הזמן מתעצבן על עצמו ומתעצבן על אלוקים שברא אותו בלי IQ של איינשטיין. רגע, תירגע. זה לטובה. הכל לטובה. בסדר? אז אני עושה השתדלות, ומכאן הכל לטובה. אז היכולת להבין שמה שקורה לנו זה לטובה, מאפשרת לנו להיות בעלי סבלנות. יש איזה אחיין שלי שעכשיו נמצא באיזו יחידה שהם עשו מסע לפני שבועיים של 80 קילומטר על החולות של חוף הים התיכון, אבל לא על חוף הים ממש, אלא במקום שהחול תובעני. וכל אחד היה צריך לסחוב על הגב, וזה משהו שהוא בערך שני שליש מהמשקל שלו. והם היו צריכים לעשות את כל המסע בלילה אחד. אז זה קשה. ללכת 80 קילומטר בלילה, עם משקל שהוא כמעט המשקל שלך, קצת קשה. אז תארו לעצמכם שאנשים עושים את זה. הם סבלים, הם סובלים, בסבלנות, דבר ממש בלתי אפשרי. למה הם עושים את זה? כי הם יודעים שזה נכון וזה לטובה. הם יודעים שזה מחשל אותם ויאפשר להם לעשות דברים קשים מעבר לגבולות הארץ. כשיצטרכו אותם, הם יהיו מחושלים. הם מבינים את החשיבות. לכן הם נשארים ביחידה הזאת ולא בורחים ממנה. ומבקשים העברה לאפסנאות או להיות טבח. כי הם מבינים שזה חשוב. אז יש להם כוח. הם מתאמצים בכל מה שהם מסוגלים, והם אפילו שמחים בזה. ואתם אפילו מרוצים מהקושי. זה כמו אדם שרוצה לפתח גוף בריא וכוח ושרירים, אז בשביל לעשות את זה הוא עושה עליות מתח. ואז זה קשה. כשאדם מושך את עצמו, לא יודע, במספר שכבר קשה לו, אז הוא ממש מתאמץ, זה ממש כואב לו. אבל הוא נהנה. עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. מה אתה נהנה כל כך? מה קרה? אדם עושה ריצות. זה לא בריא ממש, זה כואב. נכון? זה ממש נורא והיום. לא, הוא נהנה מכל רגע. הוא רץ עוד קילומטר ועוד קילומטר. והוא מכור לזה, הוא נהנה מזה. אבל זה כואב, זה ממש כואב. כן, אבל זה בונה אותו. זה בונה את הסיבולת שלו, את הריאות, את הלב, את השרירים. יש כאלה ששוחים עשרות קילומטר. זה קשה ממש, אבל הם שמחים, כי זה בריא. אבל זה כואב. תארו לעצמכם אדם שרץ 30-40 קילומטר. מה אתם חושבים, שבקילומטר ה-30 זה לא כואב לו? זה כואב לכולם. זה קשה. אחרי 30 קילומטר השרירים כואבים, קשה קצת לנשום, הלב דופק. זה לא מצב נעים. עכשיו תארו לעצמכם ש... לא בריצה, סתם מושיבים מישהו על כיסא ומכניסים אותו לאותו מצב שהוא נמצא בו אחרי 30 קילומטר. השרירים נורא כואבים, קשה לו לנשום, הלב דופק נורא. המסכן הזה צועק הצילו. הוא יצרח, זה עינויים, תוציאו אותי מזה. למה? כי הוא לא מבין, זה לא לטובה, הוא לא מבין שזה לטובה, אז למה שהוא יסבול? זאת אומרת, מה ההבדל? זה אותו בן אדם דרך אגב, שעכשיו הוא לא מוכן לסבול, ובריצה הוא מוכן לסבול. כי בריצה הוא חושב שזה לטובה. זאת אומרת, אנחנו מסוגלים לסבול מצבים ממש קשים, בסבלנות מרובה, אם אנחנו מאמינים שהשם משגיח על העולם והכל לטובה. זאת אומרת, ככל שלאדם יש יותר ביטחון בהשם, יש לו סבלנות יותר גדולה. ככל שאדם פחות בעל ביטחון בהשם, אז לא רק ש... עוד מעט נראה שחכמי ישראל אומרים שכשאדם הוא חסר סבלנות, זה מרחיק אותו מהקדוש ברוך הוא. כשאדם קרוב לקדוש ברוך הוא, הוא יותר מסוגל להיות סבלן. אז השורש החיובי הוא השגחה, ביטחון בהשם והכרה שהכל לטובה.
לפעמים יש אנשים שיש להם סבלנות, אבל הסיבה שיש להם סבלנות זה בגלל שהם לא מחוברים לסבלנות. אדם יושב, מחכה נגיד שיפתחו, רוצים לפתוח איזה דלת ולא מצליחים. אז בן אדם יושב, יש לו את הזמן שלו, אכפת לו, לוקח את הזמן, לא יודע, כאילו מחכה, לא אכפת לו, לא בוער לו. לפעמים זה לא נובע בגלל שהוא מאמין שהכל טוב. לפעמים סתם הוא אדיש ואין לו כוח והוא עצלן, אז הוא יושב ומחכה עד שיפתחו, מה אכפת לו. לא מפריע לו לשבת סתם להתבטא. זה יכול להיות בעצם סבלנות, אם אפשר לקרוא לזה.
אנחנו עוד מעט נרחיב קצת על ההבדל בין סבלנות לאדישות. זה לא אותו דבר כמובן. אז כשעוד כמה רגעים נגיע לזה, ואז אולי נבין גם את הנקודה הזו.
השורש החיובי של חוסר סבלנות. זה השורש החיובי של חוסר, של כעס בעצם, או שהם
שונים. השורש החיובי של הכעס או עצבנות, זה באמת הרצון שיהיה טוב, שהעולם יהיה במצב טוב. כשהרצון הזה מופיע בלי הבנה שהתהליך הוא גם טוב, אז יש חוסר סבלנות. נקודה נוספת ולא פחות חשובה, זה ככל שאדם יותר, נקרא לזה קטנוני, ככה יש לו פחות סבלנות. כי הוא לא רואה תמונה כללית. מי שלא רואה תמונה כללית, לא מבין. מי שלא מבין, אין לו סבלנות. ואת אם אדם רץ וכואב לו, אז הוא מבין שהריצה הזאת באופן כללי מועילה לגוף, היא בריאה, בסוף הריצה הוא יוכל לנוח, בסדר? אבל אם אדם עכשיו כואב לו, הוא לא יודע למה, אין לו סבלנות לזה. זאת אומרת, כמה שאדם יותר נקודתי, עכשווי, בעל הסתכלות מצומצמת, כך יש לו פחות סבלנות. ולכן לפעמים כדי לקנות את מידת הסבלנות, צריך לקנות השקפה יותר כללית על החיים. המקום שאנחנו פוגשים בצורה מאוד חזקה את חוסר הסבלנות בתורה, זה במתן תורה. במתן תורה, עם ישראל מגלה חוסר סבלנות. משה רבינו בושש לבוא, ואין להם סבלנות. עושים עגל. אז כל גדולי ישראל מתייחסים לזה, שהיסוד הזה של החוסר סבלנות פה שהופיע, הוא היה שורש לעבודה זרה. זאת אומרת, מי שאין לו סבלנות, אז זה גורם לו בסופו של דבר לעבוד עבודה זרה. מה אהרון הכהן ניסה לעשות שם? זה לגרום להם להיות יותר סובלניים. חכו, מחר, הוא מנסה לדחות, כן? זאת אומרת, שלא יהיו כאלה עכשוויסטים. אבל הוא לא הצליח בסופו של דבר. אבל זה מה שהוא ניסה. להסביר שלאט לאט, לאט לאט, חבר'ה, לאט לאט. זאת אומרת, היסוד הזה של החוסר סבלנות גרם לחטא העגל, ודרך אגב, אומר המדרש, שמי חטא בחטא העגל? הערב רב. למה הערב רב חוטא? כך המדרש אומר, שוירם כי בושש משה, נתכנסו 40,000 שעלו עם ישראל. הערב רב, כן? והם אלה שעושים את כל הבלגן. למה דווקא הם? למה יהודים, ישראלים שהיו במצרים לא היו חסרי סבלנות? הייתה להם סבלנות, חיכו בסבלנות עד שמשה ירד. הם לא חיכו בסבלנות. למה? מה? כי הם לא סבלו. עם ישראל סבל במצרים הרבה שנים, עשרות שנים. עם שסובל הרבה שנים, מה זה גורם לו בסופו של דבר? ליכולת לסבול, לשאת בסבלנות, דברים. חז"ל אומרים שזה מה שמשה רבנו ראה כשהוא יצא אל העם. זאת אומרת, הוא הלך לעם והוא ראה אותם בסבלותם, נכון? אומר המדרש, מה זה בסבלותם? שהוא ראה את היכולת שלהם להיות סבלניים לרצון השם. אז הוא אומר, הם ראויים לגאולה. אומרת, הגאולה תלויה בסבלנות. אם אנחנו נהיה סובלניים, אנחנו נזכה לגאולה. למה? כי מה תכלית בריאת העולם? למה העולם הזה נברא? כדי שנגיע למטרה? כדי שבתוך התהליך נגלה את רצון השם. תכלית בריאת העולם זה כדי שבכל רגע ורגע יתברר שיש אלוקים. גם באסתר פנים, שעדיין לא מושלם שום דבר, בהשתלמות, יש רצון אלוקי. כי זה שאלוקים יתגלה במציאות המתוקנת והמושלמת, היה אפשר לברוא אותה מיד. היא לא נבראה מיד, כי תכלית הבריאה זה לגלות את אלוקים בדרך, בתהליך. ולכן, אם אנחנו סבלניים, ואומר, פוגשים את הרצון האלוקי בכל רגע של הדרך, בכל פרט בדרך, אז אנחנו למעשה הגענו לתכלית הבריאה, הגר המשיח יכול לבוא. אז אומר בעל תפארת שלמה, כן, ויצא משה אליך וירא בסבלותם, ראה משה רבנו מידת הסבלנות של בני ישראל, כי נתנו שכמם לקבל הכל באהבה, בגזרת השם יתברך, ואז לכך זכו לגאולה. ברגע שזה המצב, אז אנחנו ראויים לגאולה כבר. לא צריך להמשיך את התהליך. נברא העולם בשביל זה, הגענו, זהו.
אז הם ירדו מהסבלנות? זאת אומרת, מקור האם שם את הגאולה, אני צריך לצאת מהסבלנות, כל העולם היה
נגמר. השלב ההוא היה, השלב ההוא נגמר. הם עברו את השלב הזה. עכשיו, השלב הבא. גם בימינו יש שלב שצריך לגלות את הרצון האלוקי בתהליכים המסובכים שאנחנו נמצאים. ואם אנחנו סבלניים ואומרים רצון השם ויד השם, אז אנחנו רואים לגאולה בשלב הזה. מן הסתם, בשלב הזה זה כבר משיח בן דוד. אבל כן, צריך סבלנות. ודווקא אלה שהם דוחקים את הקץ, הם דוחים את הגאולה. כי אין להם סבלנות. אז משיח לא יכול לבוא. כי אנחנו עדיין לא הגענו למקום שבו העולם צריך להיות כשהמשיח בא. לכן, כשאנחנו מבינים את החשיבות של האיסורים, של הסבל, אנחנו מבינים שהסבל בונה אותנו, כי כך נברא העולם, אנחנו מוכנים לסבול אותו. וכל היסוד של החיפוש אחרי חיים קלים הורס את מידת הסבלנות. אני רוצה חיים קלים, שהכל יבוא בקלות, שהכל יהיה בסדר, בלי מאמץ, אז אין לי סבלנות. אין לי סבלנות, אני למעשה מתמוטט. כן?
אין מצב שבן אדם צריך לשאוף שכל החיים ילכו לו בצורה חלקה וזורמת, ואמרנו שאם בן אדם הוציא מספר לא נכון של הטבעות, הוא בסוף ה-8-6.
יש הבדל בין שהחיים יזרמו לבין יזרמו מתוך מאמץ. זאת אומרת, אדם צריך לשאוף שהוא כל הזמן יחיה חיים שיש בהם אתגר. אם הכל קל, הכל משעמם. זה ממש סבל. זאת אומרת, כשאדם קל לו הכל, הוא לא מרגיש שיש ערך לחיים שלו. לעומת זאת, כשיש לו אתגר תמידי, הוא מאושר. כמו שדיברנו על ההליכה, השוריים, רגליים. מי שהולך, מאושר. מי שמתקדם, מתפתח, מאושר. מי שיש לו אתגרים והוא כל הזמן מתקדם, מאושר. כן? וזה צריך לזרום. עכשיו, כשזה לא זורם, אז הוא עושה חשבון נפש. איסורים, למה וכו'. אז אנחנו צריכים להשתדל שתמיד יהיה לנו קצת סבל. אבל לא סבל שאנחנו מתפללים להשם שימנע את הסבל מאיתנו, כי זה אומר שזה עודף סבל. אנחנו, קשה לנו לסחוב, לסבול, להיות סבלים, של סבל גדול מדי. ולכן אנחנו מתפללים להשם, שזה לא יהיה על ידי חולאים רעים, ולא יהיה על ידי איסורים. כי מה זה איסורים? שאני לא מסוגל לסבול את המסע הזה. כל זמן שאני מסוגל לסבול, אז זה רק אתגר. זה אתגר והתחדשות והתקדמות. ואפשר לומר שככל שאדם הוא צדיק יותר גדול, אנחנו נראה שהסבל שלו, בעיניים שלנו לפחות, הוא יותר גדול. זה, זה, זה אבסורד כזה, נכון? כביכול, אנחנו אומרים, וואו, מסכן. אבל הוא בכלל לא מסכן. בעיניו זה אתגר סביר. זאת אומרת, זה, זה עושר. תחשבו על האבות. אברהם, איזה חיים היו לו? החביאו אותו במערה, זרקו אותו לכבשן האש. קיצור, בלגן, כל החיים הוא סובר, חוטפים לו את האישה איזה פעמיים. אדם נורמלי פה בשכונה, אם זה היה קורה לו, היה ממש מסכן. אברהם אבינו מלא עוצמות, מתקדם, מתפתח, גבורה ענקית, כן? יצחק אבינו, לא היה לו חיים קלים. יעקב אבינו, לא היה לו חיים קלים. יוסף, לא היה לו חיים קלים. אפילו, כן, השבטים, לא היה להם חיים קלים. כל הגלות במצרים, לא היה חיים קלים. הכניסה לארץ, לא היה חיים קלים. כל השופטים, היה להם חיים קלים? לא היה להם חיים קלים. תחשבו על כל גדולי ישראל כמעט. לא היה להם חיים קלים. מה זה? לא פייר כזה. מה זה לא פייר? ככל שאדם מסוגל לשאת יותר, לסבול יותר, אז הוא באמת מקבל יותר כדי לסבול, כדי לשאת את הסבל. מה הפשעת? זה כמובן, זה... הוא מסוגל יותר להתפתח. זה מה שנקרא עמידה בניסיון. הוא עולה בדרגה. נתן לו אתגר קטן מדי, הוא לא התקדם. הוא השתעמם כביכול, הוא לא מתפתח. נראית, כך אדם שמרים משקולות, מרים 500 קילו. תביא לו משקולת של 6 קילו, תגיד לו בוא בוא תרים. הנה, אתה צוחק עליי, זה מה זה בכלל? זה לא מרגישים את זה. הוא צריך 500 קילו בשביל להרגיש שהוא עושה משהו בחיים. זה כמו צדיק, צדיק, כדי להוציך להביא 500 קילו, אתה נותן לו 2 קילו. תשמע, אולי תשמור שבא. נראה, אתה צוחק עליי, תשמור שבא. זה לא בעיה בכלל, זה בכיף. תראה, אולי, הוא לומד כל הלילה, ישן שעתיים בלילה. אפילו זה קל לו, אז כבר עוד יותר. עכשיו, לא צריך לבקש איסורים, חס ושלום. אנחנו רוצים לסבול את מה שאנחנו יכולים. בסדר? ואם חס ושלום מישהו צריך לסבול משהו שהוא לא יכול, צריך לבקש ריבונו של עולם, לא הם ולא שכרם. אם אפשר, תן לי מה שאני מסוגל. אין לו מה שאני לא מסוגל. זה גדול עליי, זה קשה לי מדי. כמובן שהקדוש ברוך הוא יש לו את השיקולים שלו. בעד הקו שברחמנה, למה? אתה לא יודע את החשבונו, אתה צריך לבקש. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יודע שמה שאתה לא מסוגל זה רק נדמה לך. אתה חושב שאתה לא מסוגל. נסה להרים 500 קילו, אתה יכול. אתה סתם מתפנק. תרים 500 קילו, אתה יכול להרים 500 קילו. מאיפה המצאת שאתה לא יכול? לא, תפקש שאתה לא יכול, אתה יכול. זאת אומרת, אנשים במצבים מאוד קשים, מגלים שיש להם כוחות, מאיפה זה בא להם? זה... בעיניי, הדוגמה הכי חזקה שאני פגשתי בחיי לפחות, זה בחור שלמד במרכז הרב שעבר תאונת דרכים. הוא היה נכה 98%. כל הגוף שלו התרסק, הוא לא היה מסוגל לדבר. כל, חוץ ממוח בהיר, כל המערכות בקריסה. הוא היה הולך כל צעד, אני הייתי מסתכל עליו וכל הזמן הוא לא צריך לעזור לו. הוא לא היה מסוגל ללכת, הוא היה, הכל היה שבור, הכל היה מרוסק. הוא היה כל שנייה כמעט נופל ומצליח ללכת. כמעט נופל ומצליח ללכת. כך הוא הלך כל הזמן. שנים. והיה מפרסם מאמרים, הוא היה כותב מאמרים. מסובכים על חשבונות של עיבור, עיבור חודש. אי אפשר לדבר איתו, אי אפשר לדבר כלום, לא מבינים כלום. אומרת, הכל הרוס. והוא חי ופועל ועושה וממשיך ומתקדם. וואו, איזה כוחות ענקיים. נשאר לו 2% מכל המערכות שלו שעובד בכלל, והבן אדם מתפקד. בטוח ב-100%, שאם שואלים אותו לפני התאונה, האם יהיה לך כוח להיות ככה? הוא היה מתמוטט נפשית. הקדוש ברוך הוא אומר, יש לו כוח לסבול את זה. למה הוא צריך לסבול? ועד הקו של הרחמן, למה לך? אתה לא יודע את החשבונות של הקדוש ברוך הוא ומה התפקיד שלו בעולם ומה... אבל בוודאי שאנחנו צריכים לדעת שלפעמים גם כשהניסיון קשה, צריך סבלנות. ולנסות, אם אתה מרגיש שקשה לך לסבול, תתפלל שהשם... ייתן לך רק מה שאתה מסוגל לסבול. לא, כי זה מה שבונה אותו. הדברים העיקריים נבנים על ידי הסבל. מה זה סבל? זה האתגר, זה הקושי. אתה יושב בכיתה, מנסה להקשיב, קשה לך קצת, אבל אתה מתמודד, נהנה מכל שנייה, זה עיקר החיים. זה לא רק שזה לא מסית אותך, זה ממקד אותך. זאת אומרת, כשאתה עכשיו מתאמץ ללמוד קצת, מתאמץ, זה ממקד אותך ואתה לומד יותר טוב. אבל אם המורה, נגיד שעכשיו הייתי אומר, טוב, היום נלמד, כשיש אות א', שמים מתחת פס כזה, אז אומרים א'. ואם אות ב' שמים כזה פס מלמטה, זה ו'. ואם שמים נקודה באמצע, זה ב'. כמה מכם תמשיכו לשבת כאן אם אני אמשיך ככה? טוב, שעמם זה, זאת אומרת, אי אפשר ללמוד ככה, נכון? זאת אומרת, אתם צריכים ללמוד משהו שהוא טיפה אתגר שצריך לחשוב עליו, אז זה קשה, זה סבל, אבל זה סבל נעים, זה סבל שאנחנו רוצים בו. אז בשביל הצדיק, זה סבל נעים. זה סבל שהוא מתמודד איתו בדיוק באותה נעימות שאתה מתמודד עם שיעור קצת קשה. זאת אומרת, האדם ככל שהוא יותר במעלה, הוא מסוגל לסבול, לשאת יותר. ומתוך כך להתקדם יותר ולהתפתח יותר. כן? זה לא שאם אתה תהיה בצדיק על המשיח, מה כתוב בנביא? ידוע חולי, זה הבן אדם הכי מסכן כמעט. מחובים, חולי, הוא המשיח ישראל. דוד המלך, מלך ישראל, שבט יהודה, איך עברו עליו החיים עד שהוא נהיה המלך? המסכן הזה מנודה, כולם אומרים שהוא ככה בכלל פגום בנישואין, זורקים אותו, מחרימים אותו, חי לבד, כשהוא בא כולם צועקים עליו. באמת מסכן. אחרי שהוא נהיה מלך, היה לו חיים קלים. ואחרי שהוא כבר היה מלך ישראל, היה לו חיים קלים. מלך ישראל, דוד המלך. איך אנחנו, וואו. כל אחד מאדם, מבני האדם בישראל, שלא בדרגה של דוד המלך, אם היה צריך לסבול מה שדוד המלך סבל, היה מתמוטט. אבל דוד המלך היה כזה צדיק שהוא היה מסוגל לסבול. רגע, סליחה. אתה שואל את השאלה שלך.
יש קושי, נגיד, שאלה עם מה אני אמרה שלו, אז אני אנסה להתרכז, מה אני אמרה שלו, זה קושי דברים בעצמו, אבל אני עובר עליהם בעצמו. אבל יש קושי, נגיד, בתורה יש קושי פרנסה. אז צריך עכשיו ללכת לעבוד. יכול להיות שזה מה שאני אמרה שלנו, אבל אם נגיד זה מחלה, עכשיו זה דורש ממני להסיף כל כך, מתי לעשות להתמודד עם המחלה, ולחם את המחלה. או שאני ממשיך עם התורה, אז אני קורא שאני צריך עם התורה, כי יש מחלה, אז כל הכוחות שלי, הפיזיים, האנושיים, הם...
מה השאלה?
אז אני מסיף אותי מהמטרה לכאורה. מהמטרה שאני הצעתי לעצמי למחלה.
אולי זה לא מטרה נכונה.
מה המטרה לי? לחם את המחלה?
אולי. לבנות האישיות שלך. זאת אומרת, אנחנו עובדים, אנחנו כל הזמן רוצים להתקדם, להתפתח. יכול להיות שהמטרה היא שתצליח ללמוד קצת ולהתמודד עם המחלה הרבה. גם זה יכול להיות. זאת אומרת, הדרישות שלנו מעצמנו הן בהתאם ליכולות שלנו, והיכולות שלנו לסבול את מה שקורה לנו. כל אחד לפי מה שהוא, אם הייתי יכול לסבול יותר, הייתי נמצא פה כל היום כנראה. אז כל אחד מנסה לסבול את מה שהוא יכול כדי להיבנות, כדי להתקדם, כדי להתפתח. בוודאי זה בונה את האישיות שלו. בוודאי זה מפתח. וכמה שיש לו יותר אמונה שהכל לטובה, הוא יותר מסוגל לסבול את זה בסבלנות ולא בעצבנות. אדם שחולה ואין לו סבלנות, הוא עצבני, הוא כועס. הוא כועס על עצמו, הוא כועס על הרופאים, הוא כועס על המדינה, הוא כועס על אלוקים. הוא כועס על כולם. וזה עוד יותר קשה לו. והוא לא נבנה מזה. אז קודם כל הוא צריך להתפלל להשם שלא יהיה לו איסורים, כי קשה לו לסבול אותם. ב' הוא צריך לעשות עבודה מהצד השני, לדעת שכל מה שהשם עושה זה לטובה, ולכן זה ייתן לו כוח לסבול את המחלה, את האיסורים, את הקושי.
הרב לימד שיש שתי סוגי דרגות של התקדמות, אחת של קדוש ברוך הוא מסתיר ואחת של קדוש ברוך הוא משפיע, ששניהם מקדמות. אז אפשר לומר שגם באדם יש סוג אחד שמקדם אותו, שבעצם עושה לו עושר של אתגר תמידי, של קושי.
זה הנהגת המשפט.
ויש התקדמות של דברים טובים שקורים, שבן אדם מתקדם מהם. בלי אתגר, כאילו, בלי סבל כביכול.
בדרך כלל, הנהגת, יש הנהגת המשפט שהיא הנהגה הדרגתית, אבולוציה, התפתחות הדרגתית. זה ההנהגה שהיא עם אתגר תמידי, הולכים ומתקדמים ובצל. אבל לפעמים האדם לא יתקדם בקצב או ביכולות שלו כפי שהוא מסוגל, ועל הקדוש ברוך הוא דוחף אותו. ואז הוא קופץ מדרגה. הוא קפץ כמה מדרגות לפעמים. כן, כמו הגאולה ממצרים. עם ישראל קופץ ממתת שערי תומה למתת שערי קדושה. קופץ קפיצה ממש כואבת. מתים בדרך, חולים בדרך, סובלים, סבל גדול. קפיצות הן כואבות. זאת אומרת, אם אדם פתאום לא מתפתח, מה זה לא? הוא מתפתח, נדמה לו שהוא התפתח בקצב נכון, ובעצם הכל לא היה לו בקלות. אז עלול להיות מאוד שפתאום יהיה לו איזה קפיצת מדרגה כדי לקדם אותו לאן שהוא היה אמור להגיע לטובתו. ואז זה ממש כואב. אז מצד אחד הקדוש ברוך הוא מעלה אותו למדרגה שהוא מסוגל להיות בה. אבל הדחיפה הזאת כואבת. זה כמו הניסיונות שהאדם צריך להתנסות בחיים שלו. והניסיונות האלה מקדמים אותו, מנסים אותו, מעלים אותו למדרגה שהוא לא הגיע אליה בהדרגתיות. בסדר?
אין התקדמות בלי סבל, רק מצד של חוויות טובות שקורות לבן אדם והוא מתקדמת?
אתה תהיה משועמם אם זה יהיה לך קל. לכן אתה, הסבל הוא המאמץ או האתגר שאתה מציב לעצמך או שהחיים מציבים בפניך. ואת, אתה מאושר לגמרי. אתה עכשיו הולך נניח. כשאתה הולך זה סבל? לך לא, למה? כי אתה אומר, זה נחמד דווקא שהשרירים שלי מתאמצים. אתה אפילו לא שם לב לזה. אבל אם לא היית זז עכשיו 3 חודשים והיית צריך ללכת, כולך היית רואה. זה היה מאמץ עצום, סבל ממש. אלא מה? אתה מרגיש שזה גם הסבל האוטו, רק שזה סבל הרבה יותר גדול. למה? כי אתה פתאום שם לב. זה הסבל שאתה כל הזמן סובל. רק שאתה לא... מצוין, מצוין. זה בסדר הסבל הזה. זה לא נקרא סבל. כן? זאת אומרת, ככל שאנחנו מציבים בפנינו אתגר שהוא מתאים לנו, אנחנו מאושרים יותר. עכשיו, אתגר זה תמיד סוג של סבל קטן. מה זה סבל? צריך להצליח לשאת, לסבול. כן? להיות באיזה מצב שיש לי סבלנות לזה, שאני בתהליך, בהתפתחות, בהתקדמות, עוד לא הגעתי. בסדר, לא, לא. כן? כל זה תלוי בהבנת המהות של הזמן. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את הזמן, למה? כדי שהאור האלוקי, שהרצון האלוקי, שהשפע האלוקי, יופיעו בעולם לא בבת אחת. למה לא בבת אחת? כי אז לא היה עולם. ודין הקדוש ברוך הוא משפיע שפע ענק לעולם של חיים. כל העולם היה נמס באותה שנייה, לא היה עולם. אז הקדוש ברוך הוא כביכול מחלק לכל יום כמה טיפות שפע. ועוד כמה טיפות, ועוד קצת שפע, ועוד קצת שפע. למעשה כל רגע אנחנו אמורים לגלות איזשהו רצון אלוקי קטן ברגע הזה. כל רגע הוא חשוב בפני עצמו. זה השורש של מידת הסבלנות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה שעכשיו, ברגע זה, אנחנו נגלה רסיס רצון אלוקי אחד. ברגע הבא, עוד רסיס רצון אלוקי שני. כך כל החיים. אין מה לדלג. אין מה לרוץ קדימה ולהגיד, אני רוצה שם. ברגע שאדם רוצה שם, אין לו סבלנות. כי הוא לא מכיר בחשיבות של התהליך. הוא רוצה לדלג על הזמן. לא צריך לדלג על הזמן. כל יום חשוב. כן? אומר רבי מקוזניץ, מיום לידת האדם, בכל יום מאיר בו ניצוץ אחד, וחלק אותו היום, מה שצריך אותו היום לתקן. כי לכך נברא. וכל יום הוא עניין משונה מחברו. ובגלל כן ראוי לאדם שישים אליבו לבל יעזוב ימיו חס ושלום. כל יום הוא חשוב. אל תתעצבן, אל תמהר, אל תרוץ. כל יום בישיבה, כל עוד רגע. אני כבר רוצה לדעת את כל השעס. אני כבר רוצה להיות במדרגה עליונה. אל תרוץ לשום מקום. כל יום תנצל אותו עד הסוף. זה מידת הזריזות. להיות זריז, לנצל את האור האלוקי של כל יום. כן? זה למעשה היסוד של הסבלנות. שאני מכיר בזה שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליי היום לטובה, לטובתי, לטובת העולם. כן? זה התהליך. ולכן אני לא מתכחש בתהליך, אלא אני מקבל אותו ואני מעוניין בו. כן? ואם אנחנו מבינים את זה, אז אנחנו יכולים גם להבין למה אומר בעל עקדת יצחק שמידת הסבלנות היא עומדת בראש המידות הטובות. לשאת בנקל ובלי תלונה כל פגעי הזמן ומקרב הרעים. מה זה פגעי הזמן? אז יש בזמן הוצאה מן הכוח אל הפועל של כל המציאות. כל יום, עכשיו הזמן בטבעו הוא מגביל, הוא מצמצם. הוא חונק. אם לא היה זמן, מעל הזמן, לא היינו מוגבלים. כל הזמן שפע אלוקי בלתי מוגבל, גם לא היינו חיים. אז היסוד של החיים הוא תלוי בזה שיש זמן, שיש הופעה אלוקית בתוך גבולות. עכשיו, ככל שההופעה הזאת היא יותר מוגבלת, אז יש לנו יותר איסורים. כי האיסורים נובעים, ההסתר פנים. ההסתר פנים זה מה שמצמצם, זה הגבולות שלתוכם נכנס האור. אז יש פגעי הזמן. עכשיו, כמה שאדם במדרגה יותר גבוהה, הוא מסוגל בתוך הצמצום הזה של הזמן להיפגש עם רצון השם. בתוך התהליך הזה. צריך מאוד להיזהר, לא להתבלבל. כי לפעמים נדמה שאדם שהוא אדיש, הוא סבלן. לא אכפת לו כלום. זה מידת הסבלנות מצוינת. למה זה לא סבלנות? כי מה זה אדישות? יאוש. ובדיוק להפך בסבלנות. הסבלן הוא כל הזמן רוצה לפעול, לגלות רצון השם בכל פרט מהחיים. הוא מייחס חשיבות עצומה לפעילות, לעשייה. האדיש התייאש כבר. אין תכלית, אין מטרה. הוא ביטל את המטרה שבסוף הדרך. ואז אין לאן להתקדם. אין תהליך גם. אז מה אכפת לו? שום דבר לא אכפת לו. כן? אז זה יאוש. זה בדיוק הפוך ממידת הסבלנות. זאת אומרת, הדישות אינה סבלנות. כן? אלא הפוך לגמרי. על דרך זו, לפעמים אנחנו מוצאים אדם שיש לו סבלנות עצומה לדעות. קוראים לזה פלורליזם. מה הפירוש? הוא סובלן. זאת אומרת, אתה תגיד מה שאתה רוצה, הוא יגיד מה שהוא רוצה, הוא יגיד מה שהוא רוצה. כל הדעות שוות ערך. כן? זה מידת הסבלנות לכאורה, נכון? הוא סבלן. לא, זה מידת האדישות. מה הפירוש? אין ערך לשום דבר. ולכן הוא לא סבלן, אלא מה? הוא אדיש. מה מפריע לאדם אדיש? שמישהו מנסה להוציא אותו מהאדישות שלו. לכן הפלורליסט מוכן להיות פתוח לכל הדעות בעולם בתנאי שלא יפגעו בפלורליזם שלו. וזה שיש, הכל בסדר. אז פעם היה לי איזה שיחה עם איזה פלורליסט כזה, ושאלתי אותו איך הוא מחליט ללכת לאיזה מקום. הרי ללכת או לא ללכת לאותו מקום, יש לזה ערך שווה, נכון? זה בדיוק אותה דעה. אומרת, אני עכשיו צריך לצאת מבית המדרש. אז אני חושב לצאת או לא לצאת? יש ערך שווה לשתי הדעות, אז איך אני מקבל החלטה? אצל הפלורליסט איך הוא מחליט ללכת? נגיד, הוא צריך לאכול ארוחת בוקר, אז הוא אומר לעצמו, לאכול ארוחת בוקר, או לא לאכול ארוחת בוקר, זה ערך שווה, זה אותו... אז איך הוא מחליט לאכול? איך הוא מחליט להתחתן? איך הוא מחליט לנסוע? איך הוא מחליט לזוז? הרי אם יש ערך שווה לכל מחשבה, לכל דעה, לכל עמדה, אז אי אפשר לעשות כלום. אז הוא אמר לי דבר מעניין. הוא אמר לי שאדם פלורליסט מקבל החלטות מהבטן, לא מהראש. זה יאוש מהראש. זאת אומרת, זה שהוא פלורליסט, זה שהוא סובלן לכל דעה, ממה זה נובע? מייאוש מהדעות. הוא אומר, כל דבר אני יכול להוכיח, כך להוכיח, הפוך. הדעות לא שוות כלום. מה כן שווה? הבטן. אני מחליט מהבטן, עכשיו הכל בסדר. אז אחד הדברים ששאלתי אותו זה מה הוא עשה בצבא. אומרים, אתה רואה שם ערבי? תראה בו. אז באמת בעיה, הערבי צודק לא פחות ממני. נכון, אתה צודק, באמת. אי אפשר. אין לי שום הצדקה מבחינה מחשבתית לראות בערבי, כי הדעה שלו והדעה שלי שווה ירח. אז איך בכל זאת אתה מחליט? הוא אומר לי שוב, מהבטן. למה אתה יורה בערבי? כי הבטן אמרה לו לראות בערבי. מי זה הבטן הזו? אמר לו, איזו תחושה. זה נורא והיום, תחשבו, המאיים מפעילות את כל המחשבות, והוא מתחתן בגלל הבטן, הוא יולד ילדים בגלל הבטן, הוא הולך ללמוד בגלל הבטן. זה ייאוש מדעות. זאת אומרת, פלורליזם זה בדיוק הסוג של החוסר ההפוך מהסבלנות. ואת אדם סבלן מבין את החשיבות של המטרה והדרך אליה. אדם אדיש מבטל את הערך של המטרה ושל הדרך אליה. ולכן אין לו סבלנות לכלום. לכן האנשים האלה, האדישים כביכול, או הפלורליסטים כביכול, הם הופכים להיות הפנאטים הכי גדולים והקיצוניים הכי גדולים כשמנסים לעורר אותם. כשמנסים להגיד להם, הדעה הזאת היא הנכונה. מה? פתאום הוא נהיה פנאטי נגדך. רגע, הדעה שלי והדעה שלך אותו דבר. אז אתה אומר הדעה הזאת לא, אני אומר הדעה הזאת כן, מה אכפת לך? לא, דעה כזאת היא הורסת את האדישות. כן? היא מפריעה לו, היא ההפך מהמצב שלי.
זה באמת, זה שמובן אדישים, כי היא באמת.
סליחה? ולכן? שזה מה? שהם לא באמת אדישים. אז בדרך כלל כשאתה רואה אדם אדיש, אתה תגלה שהוא באמת אדיש על הכל חוץ מעל האדישות. כשאתה רואה אדם פלורליסט, אתה תראה שהוא פלורליסט על הכל חוץ מעל הפלורליזם. בסדר, אבל הוא מוכן להגיד שהכל בסדר חוץ ממי שתוקף את הפלורליזם. כמו אדיש, אדם אדיש, עזוב אותו, הוא אדיש, עזוב, לא אכפת לי כלום. אם אתה מצליח לגרום לו, להכריח אותו, לאלץ אותו, שהוא לא יהיה אדיש, הוא מתרגז עליך. יאללה, רד ממני כבר, נמאסת. מה אכפת לך? תהיה אדיש גם על זה. ועל זה הוא לא אדיש כבר.
מה הסבלנות?
זה בדיוק הנקודה הזאת. זאת אומרת, שיש שתי בחינות. כשאומרים סובלנות, אפשר אחד להבין פלורליזם, שתיים אפשר להבין סובלנות בריאה. מה זה סובלנות בריאה? זה סבלנות לדעות. מה פה סבלנות לדעות? זה ההבנה שלכל דעה בעולם יש מקום, אבל לא ערך שווה. זה סובלנות לדעות. ואתה שומע דעה, כמו שדיברנו ביום העצמאות, של אדם שהוא נגד המדינה. יש לי סבלנות לדעה שלו, סובלנות. אני לא חושב שהערך של הדעה שלו הוא שווה לערך של הדעה של מי שמכיר ביד השם שמופיע בתקופה הזאת. אבל אני מבין למה הקדוש ברוך הוא ברא את האפשרות שיהיה מישהו שיחשוב ככה. מה התרומה שלו לתקופה הזאת? זה סובלנות לדעות. יש לי גם סובלנות לאנטישמיות. מה, אנטישמיות? כן. אני מבין מה המקום של האנטישמיות בעולם שלנו. ממה היא נובעת, מה מחיה אותה, מה היא תורמת, יחד עם זה שאני מתנגד לה. סבלנות זה לא, סובלנות בדעות זה לא שאני אומר שהערך של הדעה הזאת זה כמו הדעה הזאת, לא. אבל אני מבין למה הקדוש ברוך הוא ברא את זה, מה המקום של הדעה הזאת, בתוך התהליך העולמי. זה שאתה מכיר שהכל לטובה, נובע מזה שאתה מבין שהכל לטובה, כללי. זה ההתפרטות שלי. זאת אומרת, קודם כל הכל לטובה, ומתוך כך הפרט הזה הוא לטובה. ולכן, אם אנחנו רוצים בסופו של דבר לקרב את הגאולה, גם האישית וגם הציבורית, צריך להכיר בכך שהעולם שלנו הוא עולם שיש בו איטיות ולפעמים גם מהירות. אבל ההשתלמות הבלתי פוסקת, כן? הבאה מסיבת החיסרון, כן? זה למעשה נותן דחיפה להשתלמות הולכת ונוספת, ותהיה הצורה של ההשתלמות הבלתי נפסקת, מתעלה על ידי ההשלמה הגמורה. כך אומר הרב באורות הקודש, הוא אומר, כל הזמן השתלמות, כל הזמן מתקדמים, כל הזמן אנחנו באיזה תהליך של השתלמות, של התפתחות, של סבלנות לתהליך. ומי שמאבד את הסבלנות ורוצה כבר להגיע למטרה, אין לו כוח לדרך, אז הוא מתחיל לכעוס על עצמו אם זה מטרה שלו, על אחרים אם זה מטרה שהוא הציב להם, על הממשלה אם זה מטרה שהוא הציב לממשלה, ועל דרך זו הוא כועס על כולם, עצבני. ככל שהאדם הוא יותר מכיר שהכל לטובה ושהקדוש ברוך הוא משגיח עליו, אז גם כשמישהו מאחר לו לפגישה, אז הוא יודע שזה לטובה, הוא סומך על הקדוש ברוך הוא שזה בסדר, יש לו סבלנות לזה, אבל זה לא משהו שתלוי בו, הוא לא יכול לעשות כלום, אבל הכל לטובה, הכל כדי שמיים, ולכן יש לו סבלנות כשמגיע הוא לפגישה, הוא מקבל אותו ברוח טובה. מה הוא יעשה? תלוי בו. אם זה צדיק יסוד עולם, אז הוא בטח יעשה עוד איזה ייחודים וכולי. אם זה בחור ישיבה רגיל, אז הוא ישחזר את הסוגיה שהוא למד אתמול בישיבה. אם זה, לא יודע, כל אחד. אז הוא יחשוב על איך עושים משוב דעת. כל אחד לפי דרגתו, שהוא פשוט יוציא נייר ויתחיל לכתוב חשבונות של המקולת. אבל בסופו של דבר הוא בסבלנות, ולא בעצבנות. לעומת זאת, אחד שהוא לא מבין שהכל לטובה, אז אין לו סבלנות לזה, אז הוא מתעצבן.
יכול להיות שאדם הוא עובד על מידת הסבלנות בדרך הראשונה שהרב אמר, שהוא פשוט רוצה ללכת לאכול, אז הוא מחכה 3 דקות, והוא לא עובד מהצד של הכל לטובה, ואז זה יתפרץ לו בסוף. כאילו יכול להיות שנגיד עם ישראל, הם היו סבלנים במצרים, אבל אם זה לא מתוך אמונה של הכל לטובה, זה היה מתפתח, 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 עד שהם מגיעים להר סיני, וזהו, נמאס לנו לחכות, כאילו, לסבול. שהסבלנות הזו יכולה להתפרץ אם היא לא...
סבלנות לא מתפרצת. חוסר סבלנות.
כן, החוסר סבלנות שנאגר כאילו בחיצונית זה נראה בתור סבלנות. אני מוכן לסבול, אבל בגלל שאין לזה איזה שורש...
זה לא אמיתי. אתה באמת לא מוכן לסבול. אתה רק עושה את עצמך. זאת אומרת, אם אדם באמת מוכן לסבול, אז כמו שאמרנו, הוא שמח בזה, הוא מאושר. זה כמו אדם שרץ, וקשה לו, והוא מתאמן, והוא בונה את עצמו, אז הוא רץ, והוא שמח, הוא מאושר מזה. זה לא שזה בסוף יתפרץ והוא יתעצבן על עצמו שהוא רץ. הוא מרוצה מאוד, הוא נבנה, הוא מתקדם, בסדר? אתה יושב ולומד תורה עכשיו. קשה לך קצת, זה לא הכל בא בקלות, יש דברים שאתה לא מבין. יש לך סבלנות לזה. אתה הולך ומתקדם ומתפתח, ולא שזה בסוף יתפרץ ויגיד, אין לי סבלנות כבר לכלום. לא, אני יש לי סבלנות. אלא מה, אם למישהו באמת אין סבלנות, זה יתפרץ.
אז אם בן אדם נגיד מעכב את עצמו בללכת לאכול, אבל הוא רואה שזה, שזה לא, שהוא לא מצליח להיות שמח בזה, כמו הבן אדם שרץ ושמח.
שינסה להקדיש את הרגעים שהוא לא הולך לאכול על פי היכולות שלו. זאת אומרת, נניח שאתה עכשיו ממש רעב, ואתה אומר, טוב, עכשיו אני אוכל עוד 3 שעות. יהיה לך קשה. אבל אולי לחכות 20 שניות אתה יכול? חכה 20 שניות. אז אתה תהיה מאושר.
אבל לחכות מתוך הבנה שזה לטובה ולא סתם.
כן, כן, אתה בונה את השרירים של הסבלנות. לכן אומר רב שלמה מירדום, שאם אדם יש לו הפרעות, פגעי הזמן, רבים עליו המטרידים, המבטלים אותו מעבודתו, ואולי ירא לבבו לומר, למה זה השם תרדפני? כן, הוא בא לקדוש ברוך הוא בטענות, זה... הוא כבר נהיה כופר, הוא הופך להיות עובד עבודה זרה, כמו עם חטא העגל. אין סבלנות, עובדים עבודה זרה. זאת אומרת, כי אני לא מבין למה רע לי, למה לא טוב לי. אין לי סבלנות לזה. סימן שאלוקים לא מנהל את העניינים כמו שצריך, חס ושלום. לא כן הדבר, כי עמקו מחשבות השם, כי אולי רצון השם יתברך לנסותו. אז זה העניין של עבודת השם, להבין שזה לטובה. אז כשאנחנו רוצים לבנות את המידות שלנו, אנחנו חייבים סבלנות. כשאנחנו רוצים ללמוד תורה, צריך סבלנות. כשאנחנו רוצים לקיים מצוות צריך סבלנות, כשאנחנו רוצים לבנות משפחה צריך סבלנות. את הסבלנות היא הבסיס לכל היכולת שלנו להתפתח. טובה, מה, בלגן, לא מסודר, מה זה פה, איך מתפללים פה, איך זה... אדוני, הכל הטובה, סבלנות, זה הסדר, כן, וכו'.
איך יודעים מתי אתה סבלן או מתי אתה אדיש?
האדיש לא רואה מטרה, בסדר? אדיש, אין מטרה, וגם אין תהליך לכם, אז הוא אדיש. הסבלן רואה מצוין מה המטרה, מבין את התהליך, ויש לו סבלנות לחלקים השונים של התהליך.
ברגע שאני רואה שאני כאילו מחכה לאוטובוס, ומה אני אעשה עכשיו, אז איך אני יודע שאני עכשיו...
מה המטרה שלך?
לאוטובוס.
המטרה שלך להגיע לאיזשהו מקום, יש לך מטרה. אתה רוצה להגיע לישיבה, יש שיעור, ואתה מבין שהתהליך להגיע לישיבה זה לנסוע באוטובוס ולחכות לו לפני כן, אתה סבלן. אבל אם אין לך מטרה, לא רוצה להגיע לשום מקום, אני יושב בתחנה, לא באוטובוס, אני לא יודע, מה אכפת לי, אני לא צריך לנסוע לשום מקום. אין בעיה, אני ממש אדיש, כן? זה אחד שאין לו מטרה. אז האדישות היא בדיוק הפוכה מהמציאות של הסבלנות, באישיות שלה. יש לו אדישות מוחלטת למה שעושים, לא עושים, כן עושים, לא מעניין אותו כלום, כי אין לו מטרה. אז אנחנו צריכים כן לראות את המטרה, ויחד עם זה להבין את החשיבות של הדרך, של התהליך, ולא להיות חסרי כוח לסבול. הכוח לסבול הוא הבסיס לסבלנות. הכוח לשאת סבל הוא הבסיס לסבלנות. כן? וכמה שאנחנו יותר מסוגלים לסבול, אנחנו יותר מסוגלים להיות סבלנים.
אי אפשר לומר שהכוח הבסיס לסבלנות זה האמונה שהכל לטובה?
זה מה שאמרנו. אמרנו שהכל נובע מזה שהאדם מבין שהכל לטובה. לכן הוא מסוגל...
למה זה שהוא... גם בן אדם שאין לו כוח לסבול, הוא יכול להיות סבלן בדברים שיש לו כוח, לא יודע.
אם אדם אין לו כוח לסבול, זה בגלל שהוא לא מבין שהכל לטובה. אם אדם מבין שהכל לטובה, זה השורש החיובי שמאפשר לו לסבול, שמאפשר לו להיות סבלן.
אבא, לגבי
איסורים,
האם סבלנות תלוי בסוג האדם, על איזה איסורים צריך להתפלל שהקדוש ברוך הוא יוריד אותו
מעליה? כן.
אם זה איסורים
שנהנים
לו, אם זה אתגר.
בדיוק. כל זמן שזה אתגר, הוא לא צריך להתפלל על זה. וכמו... כשאדם מבקש שהוא לא יתקדם, לא, אני מתקדם, זה בסדר גמור. אבל יש איזה מצב שהאיסורים מעכבים, הוא מרגיש שהם מפריעים לו, כמו שנאמר כאן, הוא מרגיש שזה מסיח לו את הדעת, זה מפריע לו, זה מציק לו, אין לו כבר סבלנות. אז הוא מתפלל לאשר ריבונו של עולם, בבקשה, אל תביא לי איסורים שהם למעלה מכוחותיי. וזה לא אומר שהקדוש ברוך הוא חייב לשמוע בקולו, כי כמו שאמרנו, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא בדיוק רוצה להגיד לו, אדוני, אתה לא יודע מה הכוחות שלך. יש לך כוח לסבול את זה. תתאמץ ותראה שאתה יכול. אז אנחנו לא מנהלים לקדוש ברוך הוא את העולם. אנחנו מבקשים מה שנראה לנו.
סבלנות זה האמצע או שיש לנו כאילו?
אמצע של מה? כל המידות הטובות הן דרך האמצע. תמיד.
אבל גם בסבלנות, אתה לא יכול לסבלן יותר מדי.
אז סבלני יותר מדי מה זה אדיש?
לא, כי אני יכול
לעמוד
בטוב, אני
אצפוי מהכבוד,
הוא
יהיה סבלני. אתה, זה עדי, שאין לו מטרה, הוא לא צריך להגיע לשום מקום, לא ממהר לשום מקום, למה אתה מתן לכולם? אם אתה עושה את זה כי יש לך מטרה להטיב לבריאות, ואתה רואה אישה עם ילד וזקן עם זה ונחה עם זה, תעקפו אותי, בבקשה? אתה בסדר גמור, אתה סבלן. אבל אם אתה סתם יושב, התור שלך צריך להיות, כל מי שרוצה לעקוף אותי, שיעקוף. זה אדישות, זה לא סבלנות. כל המידות הטובות הן בדרך האמצע. זה מה שהרמב"ם אומר, תמיד המידות הטובות הן בדרך האמצע.
יש
סבלנות,
יש
עמידה
באיסורים שהם קצת לא קצת מהיכולת שלי ממש לפתוח את היכולת שלי. לנסות
להילחם בצורה
קיצונית עם האתגר
שבא מולי. אתה צריך להשתדל כל הזמן לחשוב, הכל לטובה, הכל בידי שמיים וכולי. ואם אחרי כל המחשבות האלה עדיין... אתה מרגיש שהסבל גדול מדי, תתפלל.
אם אני מרגיש רצון
להילחם איתו בלעוד. תתפלל, כי זה גדול מדי. אבל כל זמן שאתה מרגיש שזה אתגר, וזה גורם לך לאיזה חיוך קטן כזה. קדימה, צויה. שיתפלל.
לא, עכשיו, יש ניסיונות, נכון? אז אם יתפלל, לא יצא, לא יצא. אז איך יש אפשרות לדעת ניסיונות ששובר אותך, ניסיונות שאתה יכול להחזיק את זה? לא, זה פשוט שאתה רואה את עצמך
עומד. אם נשברת, אז נשברת. כן, אם נשברת, אז אתה יודע שנשברת. אבל לכתחילה, ההשתדלות שלנו צריכה להיות תמיד. כמו שאמרנו, שלב ראשון להיות סבלני. זה אומר, הכל לטובה, הכל כדי שמיים, יש לי כוח לזה. שלב שני, אני רואה שאין לי כוח, אני מבקש שהקדוש ברוך הוא. ושלב שלישי, זה אני יודע שהקדוש ברוך הוא לא חייב לשמוע בקולי, כי יש לו שיקולים שלו שאני לא תמיד מבין.
אני צריך לבוא בהתחלה, בכל ניסיון שלא מגיע, לא משנה, ניסיון הכי גדול, אני צריך לבוא מתוך ביטחון, סימוש, אני יכול לעמוד בו בלי לשלם. למרות שיכול להיות שבאמת זה לא
קוראי, תמיד הדבר הראשון זה לדעת לפי מדרגתי הכל לטובה, הכל בידי שמיים, הכל לטובה. הביטחון בהשם זה ביטחון שהכל לטובה. אם זה לטובה, זה אומר שאני יכול ללכת עם זה, קדימה, זה לטובתי. כן? זה בסדר גמור, ואז יש לי סבלנות לזה. אני יכול לשאת את זה. כי זה לטובה. אם אני מרגיש שאני לא מסוגל לראות איזה לטובה, ואין לי כל כך ביטחון בהשם שהוא משגיח טוב על העולם, טוב, חבל מאוד, תתפלל לקדוש ברוך הוא שיסיר ממך את האיסורים האלה, כן? אבל שוב, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יש לו שיקולים שאתה לא יודע, ובגללם אתה מתייסר, אתה לא... ובסוף זה לטובה, שאתה לא יודע, זה הסיכום. היום העולם פחות סבלני?
כן.
איך אתה יודע? אבל איך אתה יודע שזה פחות סבלני? אז היום הם מחכים לדברים אחרים. הם בכלל, מה שנקרא, האוכל פחות תופס מקום. במקום זה יש להם סבלנות לדברים אחרים. היום יש מכונת כביסה, אז הצדיק הזה עכשיו יש לו סבלנות לדברים אחרים, כי המכונה מחבסת. אז מפנה אותו להיות סבלן לדברים אחרים. את מה? אך זה נושא שנלמד. סליחה? על פניו זה נכון. אז תתפלל אליו, אומר רבונו שלם, אני לא יכול לעמוד בזה. קח אותו. אתה אומר, אם אני לא יכול לעמוד בזה, אז בבקשה, אלוקים, קח את הניסיון הזה. אז אתה יכול לעמוד בו? אם אתה יכול לעמוד בו, אז מצוין, אתה שמח. זה אומר שאם אדם מרגיש, מתי השילה?